disfrutar.
Suena ahí la orquesta.
עם שידכה, עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חופשי.
גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב.
שלום חברות וחברים, אני אמנון ברונפלדשטיין, ואתן מאזינות לגל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. בו אנחנו מביאים לכם כל שבוע ניתוח שמאלי, חד ומרתק לתופעות שקורות סביבנו. השבוע אנחנו מדברים על הסוגיה הכי בוערת בתקופה האחרונה, המחאה שמרתיחה את הרחובות. נדמה שכל מבזק חדשות, כל שיחת חולין וכל ציוץ היסטרי של יאיר נתניהו עוסקים בהפגנות ברחבי הארץ ובמוקד העיקרי שלהן, המחאה בבלפור. אבל מתחת להררי הציוצים והסטטוסים, לא מעט שאלות נותרו פתוחות בתיק בלפור. מי הוא הקהל שנלחם יום-יום, שבוע-שבוע ברחובות? האם יש לו דרישות ויעדים משותפים? מאיפה המחאה באה ולאן היא ממשיכה ללכת? איתי באולפן אורן זיו, עיתונאי וצלם באתר שיחה מקומית, שמלווה את ההפגנות מראשיתן, וביחד ננסה לפתור לפחות חלק מהשאלות. עוד לא מתחילים. שנייה לפני, אזמין אתכם כמנהגנו בקודש, לעשות לנו לייק, סאבסקרייב, להגיב ולדרג אותנו. כדי להירשם לערוץ התפוצה שלנו בוואטסאפ, בו תקבלו ראשונים עדכון בכל פעם שפרק עולה, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ללחוץ על הלינק בדסקריפשן. זהו, נראה לי שאפשר להתחיל. אז שלום אורן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
שלום, בשמחה.
הזמנו אותך לפה באמת סביב מאמר שפרסמת בשיחה מקומית אחרי ההפגנות של השבוע האחרון, הפגנה הגדולה, כמעט 10,000 איש שהגיעו ביום מוצאי שבת לבלפור, שכתבת שם משהו מעניין, אמרת, זה איזשהו סוג של אירוע C, לא ראינו דבר כזה ברחובות בירושלים, בוודאי לא בשנים האחרונות, אבל ניצבת פה גם איזושהי סכנה של מיצוי וסכנה של המשך הדרך. אולי תוכל לספר למה התכוונת וככה לבאר את זה יותר.
אני חושב שהיתרונות של המחאה הזאת הן גם החולשות שלה. בגדול, אני חושב שאנשים, לפחות במיינסטרים, לא העריכו את המחאה נכון, כי הם אמרו, בהתחלה הם אמרו שיש לה מנהיגים מסוימים, הארגונים היותר ותיקים נגד השחיתות, ואחרי זה הם אמרו שאין לה מנהיגים. היום התראיינתי לרדיו וכולם שואלים מה הם רוצים, מה הם דורשים, יקראו לי איזה מונולוג שמזמין להפגנה שבעצם אין בו שום דרישה שנראה כמו שיר, אבל לא ברור מה המפגינים רוצים. ואני חושב שזה גם אחד האלמנטים החזקים של המחאה, ואולי בגלל זה גם הפתיע רבים, שאנשים לא העריכו שיש מספיק אנשים מיואשים, מובטלים, מדוכאים, או שזה הגיע לזה סף מסוים שאנשים פשוט רוצים לצאת לרחוב, גם אם אין דרישה קונקרטית, גם אם אין ארגון קונקרטי, גם אם אין במה ומנאומים. מה שהתכוונתי במאמר שלי, זה שאם המשטרה בירושלים תתחיל להכיל במרכאות יותר את ההפגנה, מצד שני המפגינים שם לא מנסים לצעוד או לעשות צעדים יותר אקטיביים אחרים, ואני לא אומר את זה כביקורת דווקא, מצד שלישי אין שם נאומים או במה או משהו כזה, אמרתי שזה עשוי להגיע לאיזשהו מיצוי של אנשים שבאים לכיכר ובעצם לא קורה הרבה, כלומר קורה המון, יש שיחות, יש כל מיני בלוקים, יש קריאות, יש ריקודים, יש מעגלי מדיטציה, כלומר יש המון המון פעילויות נורא מקסימות, אבל תהיתי כמה זמן זה יכול להחזיק. אני חושב שההפגנה אתמול בתל אביב מראה שיש עוד הרבה אנרגיה כזאת.
כלומר, הפגנה מול הבית של שר לביטחון פנים, אמיר אוחנה.
כן, שאחריה כמעט 1,000 איש צעדו 3-4 שעות בתל אביב, כמעט עד נמל תל אביב, אחרי זה בחזרה כמעט עד לגרדיה, כלומר יכול שגם אני או אנחנו לא מעריכים נכון את כמות הזעם העממי נגד נתניהו, שיכול להחזיק הפגנות גם אם אין להם מטרה או איזה סדר, כמו שאנחנו גלים בהפגנות שיש או נאומים או צעדה או משהו כזה. אני חושב שכדי לחדד את זה אולי, אפשר להגיד שאני חושב שהרבה אנשים פשוט לא מקשיבים לצעירים. אני אוהב את המונח הזה, כי זה לא רק צעירים, זה גם אנשים בני 40 ו-50 ויותר, אבל לא מקשיבים אנשים אלה, ולא מבינים גם שאנשים יוצאים על מיליון סיבות, וגם יש הרבה סתירות, והרבה קונפליקטים פנימיים, ודווקא מה שיפה במחאה הזאת, שזה בניגוד למחאות קודמות שהייתי בהם, שדווקא אנשים לא מנסים להשתיק אחד את השני, כלומר, זו אולי אחת ההפגנות היחידות שראיתי בהם, אנשים שרים את התקווה, מחלקים פרחים לשוטרים, והמון דגלי ישראל, ובצד השני שהכיכר אנשים קוראים די לכיבוש, וצדק ליד אל חלק וליתר קורבנות האלימות המשטרתית, וזה איכשהו בינתיים עובד. עכשיו, אתמול קצת הצגתי את זה במאמר אחר. יכול להיות שזה עובד כי זה אנשים שמגיעים פעם ראשונה להפגנות ורואים את כל הגושים האלה ואומרים, אוקיי, ככה זה עובד. כמו שזה צריך לעבוד ולא מנסים להשתיק ולהגיד, זה ההפגנה שלי. לא כל כך מזמן, בהפגנה הראשונה של העצמאים בתל אביב, דיברתי עם אחד המארגנים שייתן לי להיכנס לבמה, ואז הוא ראה שאני מצלם איזה שלט נגד נתניהו, אפילו לא משהו נגד הכיבוש, והוא אמר, לא, אם אתה מצלם אותם, אז אתה לא יכול להיות איתנו, כאילו, זה לא כל כך מזמן היה עדיין את התפיסה הזאת שמאוד רווחת, בטח בהפגנות מיינסטרים בישראל, שאנחנו לא פוליטיים, וזה המסר שלנו, ואחרים לא יבואו ולא ייכנסו. בבלפור זה נראה קצת אחרת, זה הרבה יותר דומה למחאות בחול, באמת שיש בלוקים ורעיונות שונים ודעות שונות, וכמו שאחד המפגינים אמר לי, למה שמישהו יבוא ויגיד לי שאני לא יכול להפגין על הכיבוש, כשיש מיליון מסרים אחרים, כאילו.
אני אגיד עוד איזה נקודה שבאמת מבדילה את המחאה בבלפור ממחאות אחרות, ואולי גם מהתצורה הראשונה של מחאת העצמאים, היא שלכולם ברור במחאה בבלפור, בהפגנות, לא רק בבלפור, אלא בהפגנות בכל הארץ שהמוקד שלנו בבלפור, שאין טעם להיפגש עם נתניהו. כלומר, ברור שנקרא לזה הממסד פה, השלטון, לא יבוא לאיזשהו שיג ושיח עם האנשים האלה. אחד הדברים החזקים שהפילו את המחאה החברתית בזמנו, היה היכולת של ביבי להגיד, אוקיי, בואו תיפגשו איתי, בואו תעלו דרישות, בואו זה, ובעצם לפורר ככה את המחאה מבפנים. פה די ברור שסביב הרעיון הזה של נתניהו, הוא צריך ליפול, נתניהו לא ייפגש איתנו, וגם נתניהו מצד שני. כלומר, ברור שיש פה שני קווים שלא יכולים להיפגש. והדבר הזה, אני חושב, מחזק מאוד את התחושה של הלכידות הפנימית, למרות שיש באמת הבדלים ויש הטרוגניות מאוד גדולה בתוך ההפגנה עצמה.
אני חושב שזה נכון. אני חושב שבמובן הזה אי אפשר לפתור את זה בעוד ועדה או עוד איזה רפורמה, כי אנשים דורשים שנתניהו ילך, וברור שהוא והקואליציה שלו בינתיים
לא מתכוון ללכת לשום מקום.
לא מתכוון ללכת לשום מקום. מצד שני, מתוך הדרישות האלה, או לא צודקו מתת דרישות, אני מסכם את זה לפחות כהמחאה הקלאסית נגד השחיתות של הקריים מיניסטר והדגלים השחורים ויתר הקבוצות, ואז המחאה על המצב הכלכלי ובכלל ההתנהלות בקורונה, ושלישית, מה שמכנים הצעדים האנטי-דמוקרטיים, אני לא כל כך אוהב את זה, כי אני חושב שלפני זה הייתה פה דמוקרטיה מפוארת, אבל מה שמכונה הצעדים והחקיקות האנטי-דמוקרטיות שגם מתקשרות לקורונה, אבל גם לחיסול המוסדות מה שנשאר
המוסדות המשפטיים
וכו. זה מה שאני רואה בתור שלוש הדרישות, זה הסקאלה של הסיסמאות, כמובן שיש גם המון נגד האלימות המשטרתית וזה, אבל זה מין משהו שהוא לא לדעתי מאפיין את כל המפגינים.
אבל אני חושב שזה גם משהו שאנשים לומדים ברגע שהם מגיעים להפגנה, והם רואים את האימותים מול המשטרה, ואולי צריך להגיד את האימותים של המשטרה, ואת האופן שבו המשטרה עשה לשלוט בהפגנה, לאו דווקא בשימוש רק בכוח ובמקטזיות, גם למשל התיחום של המפגינים בתוך כיכר פריז שם, עובדה שמונעים מהם לצאת לצעדות, בעצם מונעים מהם להשתלט על מרחב, בניגוד נגיד למה שקרה אתמול בתל אביב, זה גם סוג של אלימות ושליטה משטרתית, שברגע שאתה מגיע להפגנה, בין אם זה הפעם ראשונה, בין אם זה הפעם האלף, אתה רואה את זה, אז אתה מתחבר לטענות האלה.
ביום שבת בהפגנה הגדולה עמדתי עם כמה מהמורחקים שפתחו מין מאחז כזה במרכאות ב-101 מטרים מההפגנה. מאז המשטרה כבר השתכללה ומרחיקה מכל האזור, בכלל מירושלים, מי שהכתובת שלו לא רשומה בעיר, אבל הם עמדו שם וחיקו פליירים על זכויות עצורים וזכויות איך להתמודד עם אלימות משטרתית. והמון מפגינים אמרו להם בתמימות, לא, לא, תודה, אני לא אלים, לא, לא, אני לא, לי זה לא יקרה, לא, לא, אני לא אעצר. והם ניסו בנעימות להסביר לאנשים ש בטח בכיכר התחומה הזאת, ובטח בשעות המחורות שהמשטרה פשוט מחיטה לפזר, זה לא כל כך עניין של בחירה אם תחטוף או לא, ושהמון המון אנשים נעצרים רנדומלית וחוטפים אלימות משטרתית, למרות שהם מנסים להישאר במחאות מאחורה, או אפילו לעזוב את המקום. וזה בהחלט כאילו ניכר שהמון המון אנשים, זה הפעם הראשונה שמפגינים, או לפחות הפעם הראשונה שהם בהפגנה בעוצמה כזאת ובאימות כזה. אני חושב שבמובן הזה גם אני מייחס לזה את התגובה בשתי הפגנות הראשונות, התגובה לאלימות המשטרתית שיחסית למה שאנחנו רואים בישראל הייתה אגרסיבית נקרא לזה, או פחות נחמדה. לא שאני חושב שזה כמובן מה שהם תארים בתקשורת, הוונדליזם וכל זה, אבל זה שאנשים זרקו איזה פח, זה שאנשים דחפו בחזרת השטרים, לדעתי זה נובע גם מהמון המון המפגינים חדשים, שזה התגובה אינסטינקטיבית לאלימות שמופנית כלפיך.
כלומר, הם עוד לא למדו את המשחק מול המשטרה, הם עוד לא הבינו, או אולי הם לא תופסים את זה, שזה בשביל השוטרים. זה כאילו לגיטימי. אם אתה מגיע להפגנה, אתה תקבל דחיפות, אתה לפעמים יתפסו אותך, ולפעמים גם אפילו יעצרו אותך ללא עילה. מה שמעניין אותי לשאול אותך גם, זה אתה מסקר המון המון הפגנות. בעצם זה כאילו כתב הפגנות באתר שיחה מקומית, שהוא אתר אקטיביסטי במהות שלו ובאופי שלו. איך אתה רואה את השוני בין ההפגנות האלה לבין הפגנות אקטיביסטיות אחרות שצריך לסקר לאורך השנים, וגם את ההבדלים של האלימות המשטרתית ביחס אליהם או של היחס המשטרתי?
קודם כל אני חושב שבהפגנה של שמאל מרכז, אני בכוונה לא נכנס להגדרות הספציפיות, אבל שמאל מרכז חילוני בעיקרו, זה בהחלט האלימות המשטרתית הכי קשה שראיתי. כלומר, ראיתי בהפגנות מול הקריה בתקופה של האינתיפאדה השנייה, וכל מיני הפגנות קטנות שברור שהמשטרה נכנסה בכוח והרביצה ופצעה אנשים, אבל מחאות בסדר גודל כזה לא ראיתי שימוש כזה נרחב בסוסים ובתותחי מים, מכת"זיות נגד מפגינים, ולא ראיתי הפגנות כאלה זוהמות, אולי מאז המחאות של יוצאי אתיופיה בשנה שעברה וב-2015, אבל ברור שההשוואה, כאילו, אי אפשר שלא להשוות את זה למה שפלסטינים, כאילו, בשער שכם קילומטר או שניים משם, וחרדים קילומטר או שניים משם, חוטפים כל יום. כאילו סיכרתי עשרות או מאות מחאות גם של פלסטינים, אפילו בתוך ירושלים ובתוך ישראל, וגם לא מעט הפגנות של חרדים, וכמובן ששם אין בכלל את הדיבור על זה. היו שני חרדים שהשקיפו להפגנה ביום שבת או ביום חמישי, ואחד אומר לשני, רגע, נראה לי שהם יורים עליהם מים נקיים, לא את הבואש. אז החבר שלו אומר לו, רגע, אז למה הם בורחים בעצם? זה... ואני לא מזלזל בתחושה של בן אדם או של מפגין או מפגינה שבאים ובשוק מזה שמתיזים עליהם מים או מקים אותם בלי סיבה או יסם נקבע ומפעיל עליהם אלימות שהיא גם באמת סתם. כשאנשים הולכים הביתה, כשאנשים יושבים ברחוב שממילא המשטרה חסמה, לא שאני חושב שיש הצדקה לאלימות משטרתית, אבל באמת כאילו אלימות לשם אלימות.
אפילו הצדקה הפנימית שלה לא קיימת.
בהחלט, ואני חושב שביחס מצד אחד, זה מאוד מעניין שאנשים מגלים את זה ומדברים על זה וכותבים על זה, וזה זוכה גם להרבה יותר תעודה, אין מה לעשות שמפגינים לבנים חווים את האלימות הזאת, זה זוכה להמון תעודה ברשתות החברתיות, בכתבות, זה משהו אחר. מצד שני, אני מבין גם את התסכול ואת הביקורת הזה, כמו שהרבה אנשים אומרים, אולי טיפה בציון, שאומרים, אתה בא להפגנה, אתה חוסם כביש, מן הסתם יש איזה מחיר, זה לא הצדקה לאלימות המשטרתית, אבל למרבה הצער ככה זה עובד בעשורים האחרונים במדינת ישראל ולא רק פה. אז גם כאילו אולי הביקורת יותר על זה שצריך להיות מוכנים לזה. במובן הזה, אני חושב שאפשר לקוות שזה רק יעלה את המודעות גם לאלימות הרבה יותר חמורה, כאילו אף אחד לא, כשחוסמים פה בגאה, כמה קילומטרים פה, או בגשר המיתרים, ומשתמשים שם בבואש, ומרטיבים המון אנשים, ופוצעים אנשים, וגוררים, וכאילו המון
וגם המון... וגם באמת הפגנות של פלסטינים בתוך שטחי מדינת ישראל, הפגנות שהיו בנגב סביב הריסות בתים, והפגנות שקורות... למשל ביומי האדמה, הם גם זוכות לאלימות משטרתית מאוד גבוהה, שמובילה גם לרצח.
כן, בהחלט. אפשר, מה שכן מעניין זה שבאמת שהשם של איאד אל-חאק, וברור שזה מקרה מאוד קיצוני, שאפילו את המיינסטרים הישראלי הצליח לעורר, כי מאוד מאוד קשה להצדיק אותו. אבל דרך השם שלו, ואתמול בהפגנה כבר צעקו את השם של סלמון טאקה, ושיראל חבורו ועוד אנשים, כלומר, זה מה שכתבתי אתמול בשיחה מקומית על איך המאבק נגד הכיבוש, במובן הזה גם נגד האלימות המשטרתית, הוא לא בשוליים של ההפגנה, הוא לא במרכז שלה, הוא לא עיקר ההפגנה, אבל הוא ממש נוכח שם. כאילו אם התחלנו ב-14 ביולי ובהפגנות אחרי זה, באיזה בלוק נגד הכיבוש, או בלוק יותר שמאלי, או עצמאי, בשולי ההפגנה, עכשיו זה בכל מקום, זה כבר לא בלוק, זה כל מיני בלוקים. היה שם איזה מעגל מין ישיבה, מדיטציה, בסביב 11 בלילה, בכל פינה יכלת לראות שלט ליד אל-חלק, וגם שלטים אחרים, כלומר חלק מהמפגינים משתמשים, מה שאני חושב שמעניין במפגינים היותר שמאליים ויותר מנסים שמגיעים שם, שהם לא באים באיזה התנסות ולהגיד, אתם לא בסדר שאתם לא מדברים על הכיבוש או על האפרטייד או על זה, אלא הם באים כי יש להם הזדהות עם המטרה כללית, אבל מן הסתם רוצים להוסיף עוד אלמנטים, והשלט דמוקרטיה לכולם, נגיד בעברית וערבית, הוא דוגמה מצוינת לזה שקח את המסר, הסיסמה דמוקרטיה, למרות ש... היא דבר מאוד אמורפי, הפכה לאיזה סיסמה של הדגלים השחורים לפחות. עכשיו...
שלט שהכינו בחדש ירושלים.
אז זה דוגמה מעולה, איך משתמשים ב... כלומר, זה לא שלט שעצבן אף אחד, אלא מעורר דיון. אבל מה שאני רוצה להגיד, שאפילו אחרי זה ראיתי כבר בהפגנות הבאות שלטים שכאילו ביום רגיל היו מעוררים כאילו פרובוקציה.
אנשים התמיעו בכל... את זה לתוך עצמם.
כן, כבר ראיתי שלטים על אפרטייד ופרי פלסטיין, נגלה פלסטין קצת פחות בגלל שהמשטרה חטפה, אבל דיברתי אתמול עם יותר מ10 מפגינים, אין תלישת שלטים, אין תלכו מפה, כמו שראינו באין ספור מחאות מיינסטרים, ואפילו במחאה שהדגלים השחורים במאי הגיעה קבוצה עם שלט, עם בנר, ישראל לא דמוקרטיה, אפרטהייד, ועוד כל מיני שלטים, והמארגנים ביקשו מהמשטרה לדחוק אותם הצידה. כלומר, פה זה משחק שונה לגמרי.
בעצם אם נחזור ככה לעניין של לכולם ברור שיש אימות בין ההפגנות לבין השלטון, אז חלק מהאימות הזה הוא גם להבין שכל מי שמוכן לצעוד ביחד איתי, וכל מי שמוכן להתקבץ פה ביחד, שווה שהוא יישאר כאן. יכול להגיד שכשאנחנו בחדש בתל אביב, הקמנו דוכן בהפגנה שהייתה גדולה בכיכר רבין של העצמאים, אז גם היו אנשים שבאו ושאלו, רגע, אולי זה צריך להיות לא פוליטי, וזה יגרום לחברים שלי אולי לא להגיע. והתשובה שאני תמיד נתתי להם הייתה, תראו, אנחנו עכשיו נמצאים במאבק על הפרנסה שלנו, על החיים שלנו, על הלחם ועל החירות שלנו. כל מי שצריך להיות פה, צריך להיות פה. אבל אתם לא יכולים להוציא אותי כשאני כבר פה.
אני חושב, קודם כל מפגינים באמת אומרים לי שהמצב כל כך קשה, שכאילו מקבלים כל אחד שמצטרף כלאבק. וגם באמת מה שדיברנו קודם על ההסתה, שאם קוראים לנו שמאלנים ואנרכיסטים ונדליזם, אז אולי לא נתבייש להיות כאלה. כלומר, זה גם משהו שמפגינים מציינים כל הזמן, כאילו, על ההסתה הזאת והסימון שהם מפגינים, ובסוף כאילו עושים לזה איזה ריקליימינג, וכבר השמות האלה הופכים את חסרי משמעות. אני הופתעתי האמת שאחרי ההפגנה הראשונה ב-14 ביולי, לא ראית את אמיר אסקל ואת הדגלים השחורים מתנצלים יותר מדי. כלומר, כן, הם אמרו, אנחנו נגד אלימות וזה. במובן הזה הופתעתי לטובה שהם באו ואמרו, זה לא הנושא, מישהו זרק פח או מישהו דחף שטר, זה לא העניין. וזה מה שיפה בכלל הזאת, שגם בינתיים לפחות כל הטריקים של ביבי על הדגל פלסטין ועל הוונדליזם ועל מיליון דברים אחרים, כל זה, לא נראה שזה עובד כל כך, במובן העמוק, לא שאין מישהו שבא בתקשורת ומתנצל או מגנה כל המשחק גינויים הזה, אבל נראה שזה לא מזיז לאף אחד. כאילו באמת ברמה של השטח, נראה שזה לא מפריע אנשים. ולהפך,
ההפגנות רק גדלות וגדלות ככל שהטריקים האלה של השלטון קורים יותר ויותר. הזכרת את זה, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים בהפגנות האלה זה באמת ההטרוגניות הגבוהה של המפגינים, לא רק מבחינת העמדות הפוליטיות, אלא גם במי הם, מה הם. אנחנו רואים שם באמת גושים שעושים מדיטציה, ואנחנו רואים גושים שרוקדים, ואנחנו רואים גושים בתוך ההפגנה שבאים לעמוד בקו מול המשטרה ולצעוק יותר על השוטרים. כלומר, יש איזושהי הרגשה שיש פה המון המון אנשים מתרבויות שונות, ותת תרבויות שונות, שהבינו קולקטיבית ביחד, שנמאס להם. לי זה מאוד מזכיר את הרעיון שנקרא רעיון הריזומטי, הרעיון הזה שאין מרכז ולא צריך להיות מרכז, אין במה אחת, אין נועמים, אין איזה מסר שכולנו צריכים ללכת אליו, אבל דווקא מכך שאין את המרכז ויש כל מיני קבוצות שהן כבכל שוליות, הן מקבלות את המרכז. אני הזכרת את זה גם בנושא של הכיבוש, שפתאום מקבל במה יותר מרכזית, כי לא צריך לריב על המסרים שיכנסו להודעה לעיתונות, כי ההודעה לעיתונות זה הפגנה, וההפגנה היא כמה וכמה מוקדים ביחד.
כן, אני חושב שגם כל מי ששואל על מה מפגינים, מי מפגינים, גם עיתונאים וגם סתם אנשים מהציבור, אני חושב שהדבר הכי טוב זה ללכת לשם, מתפתחות שם המון שיחות, אני ישנתי שם לילה אחד בין חמישי לשישי, שעשו שם איזה מסיבת פיג'מות במחאה לפינויים של העירייה, שגם את המעל עצמו של אמיר אסקל, הגדילו בצורה משמעותית הניסיונות לגנוב להם מזרונים ודברים כאלה. ודיברתי שם עם אנשים, וזה קצת מזכיר יותר את 2011, דווקא במובן הטוב, של כזה מין מרחב לשיחה עם מיליון אנשים שלא היו נפגשים. אז אני חושב שכל מי ששואל או שואל את עצמה, מי האנשים? הרעיון הכי טוב הוא ללכת שם, לאו דווקא בימים שיש בלגן, גם בימים, כאילו כל יום יש שם פעילויות ואנשים מתכנסים. אני לפחות עם האנשים שדיברתי, ודיברתי עם המון אנשים, אז באמת זה קשת נורא חווה מחבר'ה מאפרים שאיבדו את העבודה שלהם בתעשיית התרבות, וריאנתי אותם, ואז שאלתי אותם, ומה המסר שלכם לביבי, אתם רוצים ש... וכאילו לא רצו להתייחס לזה בכלל, כאילו אנשים שהכי מגדירים את עצמם, לא פוליטיים עד בכלל צדדים אחרים, על אנשים שלגמרי מדברים על הדיקטטורה, ועל אובדן גם על הדמוקרטיה שהייתה פה, וכאילו... ומוכנים לעצר ולחטוף מכות בשביל זה, ומן הסתם בטווח עוד מיליון דעות וגוונים. בצורה מסוימת, אבל אני חושב שגם פשוט העניין הזה שאולי לנו שאנחנו קרובים לנושא כל הזמן, כשזאת זאת שבאיזשהו שלב יש פשוט יותר מדי זעם ותסכול ומיאוס מנתניהו, שזה הגיע לזה נקודת רתיחה, וזה מה שאני אומר על ההפגנות, יכול להיות שהמיאוס והאבטלה, והרעב, והתסכול, וכל המילים האלה, וגם השיעמום, כאילו, באיזשהו מובן של אנשים אין עבודה, ואין להם פתרון אחר,
לא שם. ואין להם חול, הם לא יכולים לצאת מהארץ.
אז גם השיעמום, ואני לא אומר את זה דווקא כגנאי, גם השיעמום, שמן הסתם, אין אנשים כסף, אין מוסדות תרבות, אי אפשר ללכת לקולנוע, אי אפשר לעשות כלום, כאילו, המון 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 אנשים מובטלים, גרים אצל ההורים, או הצטמצמו לדירות יותר קטנות, גורם לזה שיכול להיות שאפשר להחזיק עכשיו קיץ שלהם יותר מזה, הפגנות של אלפי אנשים מול ביבי, כלומר, אני כאילו, בתור בן אדם שמנוסה קצת בסיכוי הפגנות, אמרתי, אוקיי, זה ייגמר באיזשהו שלב, אם המשטרה קצת תירגע, והמפגינים לא יזמו בצורה אקטיבית, אקטיבית, אני לא מתכוון דווקא אלימה, אבל צעדה, מחנה מחאה, כי ירושלים זה לא רוטשילד, לא מתפתח שם, ניסו קצת בגן העצמאות, ישנים שם כמה עשרות אנשים, אבל זה לא... לא יש שם אווירת רוטשילד במובן הזה שאתה יכול לבוא ולפתוח אוהל.
יכול להיות אבל שזה גם טוב, יכול להיות שהניסיון לייצר מודל שבסופו של דבר הצליח, אבל גם נכשל, של מחנה אוהלים, יכול להיות שהוא לא נכון, יכול להיות שלא צריך לחזור.
אני מביא את זה בתור דוגמה של משהו פרקטי לעשות, כאילו ברוטשילד הרי שמלא אנשים באו כלראות את האוהלים, או כלתמוך, או כלהביא אוכל, או... זה יצר מוקד פעילות 24/7. בבלפור אנחנו עדיין לא רואים את זה, ואני טועה ביני לבין עצמי, כמה זמן זה יכול להחזיק, אבל כמו שאמרתי, יכול להיות שהתיאום עם נתניהו כל כך גדול, שזה יכול להחזיק בלי נאומים ובלי הסעות ובלי ארגון, זה יכול להחזיק, כאילו אתמול בתל אביב ראינו את זה.
אני ממש מתחבר למה שאמרת, אני חושב שגם בתפיסה סוציאליסטית, אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו אומרים הוא המאבק היומיומי בקפיטליזם, מונע מאיתנו בעצם לממש חירויות פוליטיות, מונע מאיתנו בכלל לחשוב על פוליטיקה, זכויות על הנייר לא שוות הרבה לבן אדם רעב. ולכן זה לא מפתיע שהקריסה של המשק, או העצירה שלו, או העצירה של חלק גדול מחיית פנאי, תרבות בחברה הנאו-ליברלית, מובילה אנשים למאבק פוליטי. אני חושב שזה ממש הוכחה לדברים שאמרנו הרבה שנים.
כן, במובן הזה אני חושב שגם אנשים כבר קשה להם מרוב הזה שהמון מחאות הם עדי עמותות, או ארגונים, או... קשה להם להאמין שכאילו... יש לאנשים גם את היכולת לעשות זה לבד. בהפגנה הראשונה, אנשים שאלו מי ממן, מי זה. אז אני עניתי קצת, ואז ראיתי עוד בן אדם שענה באיזה דיון, שאומר, האוטו זה של ההוא מקרה מיניסטר, המערכת הגברה ההוא, וכאילו, באמת, היה שם במה והופעות על ג'יפ פרטי של בן אדם, כאילו לא...
גם במחאת העצמאים, שבעצם הרבה בעלי חברות הגברה, הביאו את הציוד, במקום שהם היו עכשיו צריכים להיות באירוע, הם אומרים, אוקיי, הציוד נמצא אצלי במחסן, בוא אני אביא אותו בשביל ההפגנה. רואים את הכוח של הדבר הזה. לי ההפגנות האלה, העירוב של השאלות מצד אחד, כמו שאמרנו, כמעט חוקתיות, על הפגיעה במוסדות המשפטיים, הפגיעה בדמוקרטיה, ומצד שני, העניין הכלכלי שבוער ודוחק באנשים, ובאמת כמו שאמרנו, בלעדיו כנראה זה לא היה קורה,
כן.
מזכירות את הסיסמה של המהפכה המצרית, של לחם, שוויון וצדק חברתי. לחם חירות, סליחה, וצדק חברתי. בעצם החיבור הזה של הדברים, עד כמה אתה חושב שהחיבור הזה יכול להמשיך?
זה מה שמעניין, שאני חושב ש... קודם כל, אצלנו גם מירון רפופורט כתב את זה, שהקריאה דמוקרטיה במובן שהמפגינים קוראים לה, ובצורה שדמוקרטיה הישראלית בנה היום, היא פתח גם לאיזה שוויון בין יהודים לערבים, ולאיזה כינון של משהו חדש. ודבר שני, עכשיו שמוסיפים את הצדק, ברגע שזה עובר לדבר על דמוקרטיה וצדק מסוים, אז ברור שזה חייב להכליל גם אלמנטים אחרים. כמה זה הגיע עמוק, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, כאילו כן, ראינו שם גם ציטוטים מהסיסמאות של המהפכה הצרפתית, ולבטח, אבל זה עוד לא מספיק מגובש, כלומר, אני חושב שיקח לזה, ניקח לזה עוד זמן, למרות שראיתי את איימן ופעילים מחדש ביום שבת, עדיין. מאות ואלפי פלסטינים מתוך ישראל לא הצטרפו למחאה, וגם ברור הרבה למה, כלומר, ריאנתי מפגינה אחת שכן הגיעה, והיא אמרה, כאילו, ברור שכשאני לא יכול להרים את הדגל שלי, כאילו, אז ברור שאנשים לא יבואו, ואנשים צריכים לשאול, לא למה אני מרימה את הדגל, אלא למה זה מפריע להם.
נכון, צריך לזכור שבהפגנה נגד הסיפוח שחדש ארגנה בתל אביב, חלק גדול מההתקפות היו נגד הצעירים הפלסטינים שהגיעו ביוזמת חדש, עם דגלים פלסטינים, ופה ברור שזה עוד לא קרה בבלפור.
אולי זה יקרה, אבל...
אני חייב להגיד שיש המון קולות בתוך חדש שרוצים שזה יקרה, והם מאוד דוחפים ומעוניינים בכך. ובצדק, כן, זה המאבק המשותף של כולנו.
וגם, כאילו צריך לראות לאן זה יתפתח, כמה זמן זה יחזיק, וגם האם, למרות שאין מארגנים, האם הקבוצות השונות שמארגנות או האנשים שכן יותר פעילים בפנים, מה הם יזמו, כאילו, כמה יצירתיים הם יהיו.
שזה אולי נסיים בשאלה הזאת על היצירתיות של ההפגנות האלה, אחד הדברים הבולטים זה כמה הן יצירתיות, כמה אנשים מתוך עצמם יוצרים מיצגים ויוצרים שלטים, ויוצרים גם קבוצות כזה בתוך ההפגנה, שעושים דברים יצירתיים בצורה טוטלית.
אני חושב שקודם כל, אפילו אפשר לדבר על השלטים, כלומר שהמון המון מהשלטים שאנשים הם בכתב יד, כי חשוב להם להגיד, אנחנו באנו בשם עצמנו, אף אחד לא שלח אותנו, חשוב להם לעשות את השלטים האלה, ואז כמובן גם המיצגים, הפרפורמנסים, תזמורות, קבוצות מחול, קבוצות מדיטציה, כאילו מיליון דברים, מדברים של שניים, שלושה אנשים, ועד דברים של, שמארגנים שם מאות אנשים, זה גם מקסים, זה גם האוויר באמת מסר מאוד מאוד חזק, ואני חושב שבסופו של דבר זה גם מה שמחזיק את ההפגנה, בייחוד שאין במה ונאומים. אני בלי להעליב, כשראיתי את המסעית של התנועה לאיכות השלטון, אמרתי, אוקיי, כשאני רואה את המסעית שם, אני יודע שזה הולך את הפגנה כזאת משעממת של נאומים, בדרך כלל הרי הם עושים אירועים בנפרד, אפילו מהקבוצות האחרות, אבל בכל זאת הם עשו את הנאומים, היה קצת, היה הופעות, אבל אז אחרי זה, זה המשיך כרגיל, כלומר זה לא הפך למרכז האירוע, שברגע שמקפלים את הבמה, אז כולם הולכים, כלומר זה היה עוד
נדבך. כן, אין את בדיוק, אין מרכז, וגם מי שמנסה לייצר מרכז, מגלה שהשוליים יותר גדולים כן. ממנו. אז תודה רבה לאורן זיו על השיחה החשובה והמעניינת הזאת. אני חושב שאני, כמו הרבה מאוד אנשים, הרגשתי במשך תקופה ארוכה, כאילו אני חי על חבית של אבק שריפה, שרק מחכה להתפוצץ. בכל יום שעובר, חבית הזאת הופכת ליותר ויותר דליקה. והנה, היא התפוצצה, הרחובות בוערים, ואלף מכתזיות לא יצליחו לחבות אותנו. הרכבת יצאה מהתחנה, גם אם היעד שלה עדיין לא ברור. זה בדיוק המקום שלנו, של כל מי שמדמיין לעצמו חברה טובה יותר, להשמיע את הקול שלו, לדרוש את שמגיע לנו, ולדאוג שאף אחד לא יוריד את הרכבת הזאת מהפסים. אם אתם מחפשים סיסמה מקורית לכתוב על שלט להפגנה, או יודעות מה המצלמה הכי טובה לצלם איתה מעצר אלים, דברו איתנו. המייל שלנו הוא gal.hadash2020@gmail.com, שזה gal.hadash2020@gmail.com. אנחנו בכל מקום, בספוטיפיי, ביוטיוב, אפל מיוזיק, באתר של חדש, וגם בקבוצת הוואטסאפ, בה מקבלים מתכונים ראשונים על כל הפרקים שלנו. ואם נהניתם להאזין, נשמח שתשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותגדילו את הקהילה של גל חדש. עד כאן להיום גל חדש, הסקט של חדש תל אביב. אנחנו כמובן נחזור בשבוע הבא עם פרק חדש מהניילונים. זה גם המקום להודות לטל שדות על הסאונד, לזוהר אלון על העריכה, לתומר שור על הכתיבה ולכל שאר צוות הפודקאסט שלנו. דורי אלונקה, אורי נתן, תמר מרה, גולי דולב השילוני ושר יעלום. וכמובן גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שמקווים לראות אתכם בהפגנות, בבלפור ובכל מקום אחר מרחבי הארץ. שוב תודה רבה גם לאורן שהצטרפת אלינו. אני אמנון ברונפלד, ועד כאן גל חדש. אריב אדרצ'י.